ברוכים הבאים לפרק מספר 8 של פשוט נדלן. אני אף פינרד, בן 34, נשוי למגלי ואבא לדקל, מלווה משקיעים בחברת קפטן אינבסט, ואנחנו היום בעצם פותחים את העונה השנייה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, או פשוט פרק 8, אנחנו זורמים. דניאל, אתה עדיין כאן?
אני עדיין כאן, אין כוס, אף לב הפלא. אז אני דניאל מורס, בן 32, נשוי לענבל, שאיתה אני גר בסחירות בגבעתיים, כתב ומגיש תוכן כלכלי בדיגיטל של כאן 11, מתווך נדלן, ומרצה על הסיפור חיים שלי, כוס, עם תסמונת טורט, כמו שאתם שומעים. וכן, אני עדיין כאן, אני פשוט אוהב להיות בחדר עם יאב ספינרד. ואני אוהב כסף, ואני אוהב נדלן. ואני אוהב את יאב, ובגלל זה אנחנו פה.
אז הכל מתנקז לאותה נקודה.
מה הפורמט שלנו, יאב, שלפני שאנשים מתבלבלים, מה הולך פה?
כן, אז אחרי פרק הסיום החגיגי של מציאת הדירה, אז אנחנו בעצם ממשיכים באותו קו. החלטנו להמשיך את השילוב המנצח הזה, אחרי אלפי האזנות ותגובות מקצה לקצה, אז החלטנו...
מכל העולם.
מכל העולם. יש לנו מאזין באירלנד.
באמת?
נשבע לך, נשבע לך. יש לנו... מאזין בגרמניה.
אחד.
כן, אחד. אני לא יודע מי זה, אבל...
הלו, הנס.
הלו.
הלו, קובי, לא יודע, איזה קוראים לירים.
אני לא יודע, אבל
יש. הלו, מרפי. מרפי והנס.
ובארצות הברית, תדע שאנחנו כבר עוד מעט מגיעים לדו ספרתי. אנחנו על אזור השבעה המאזינים בארצות הברית.
יאללה.
כן, ממש, אנחנו צריכים לעשות גרסה באנגלית.
לא, ניצנים של הצלחה.
כן, ככה זה מתחיל.
מה יהיה לנו פה, יאב?
אז הפעם אנחנו החלטנו בעצם באמת להמשיך ביחד, והרעיון הפעם לצאת קצת מגבולות, מאזור הנוחות שלנו, ולהתחיל לארח אנשים, להביא לפה אורחים, שהמטרה היא באמת לחשוף אתכם המאזינים, לכמה שיותר מידע, כמה שיותר ידע, כמה שיותר דברים שבעצם יעזרו לכם לקנות נדלן, ולעשות את זה נכון וחכם ומדויק.
בעיקר לתת דברים פרקטיים, הייתי אומר.
כן, פרקטיקה וירידה לפרטים. אני חושב שאלה הדברים שינחו אותנו בהמשך הפודקאסט. ובאותה רוח, אז לפני איזה שבוע, שבועיים, התקשרת אליי ואמרת לי, יאב, אני נשמח שפעם ואחרי שיש פרק, אז נשב לקפה ונדבר קצת נדלן ונחשוב ביחד איך אנחנו בונים את זה. ואני בן אדם יעיל, אז אמרתי, חבל על הקפה של אחר כך. בוא נעשה את זה...
הקפה פה אצל דני גל גם בחינם.
כן, מה זה קפה שחור פה בעניינים. אז...
נעשה מזה כבר פרק.
נעשה מזה כבר פרק, אז אני כבר מתחיל בזה שמה שנקרא, אנחנו באים פתוחים, באים שקופים, ולא התכוננו מראש, זאת אומרת, אני גם רציתי לשמוע את זה פעם ראשונה ביחד איתכם.
נכון. כן, אני מאמת את זה. כל מה שלום זה עושה, יש לי איזשהו סכום... מכובד בעתיק השקעות שלי, ושאני רוצה פשוט להעביר עוד חלק מההון שלי לנדלן בישראל. זה דיברנו. כאילו, כן. זה מה שאתה יודע.
כן.
נגיד שאנחנו לא מכירים בכלל.
יאללה.
אני בא אליך, יאב, אני רוצה את השירותים שלך. בוא נתחיל את ה...
יאללה, אז אנחנו בעצם עכשיו עושים את זה...
סוג של שיחת אפיון.
סוג של שיחת אפיון, בדיוק כמו השיחה הראשונה שאנחנו נעשה. זה קצת דומה לפרק הראשון שעשינו, רק הפעם אנחנו הולכים לעשות את זה קצת יותר...
לעומק,
וקצת יותר אחד אחרי השני.
אולי להשוות אסטרטגיות.
להשוות אסטרטגיות, נדבר בכלל על הטווח הארוך. אז השאלה שאני תמיד מתחיל בה, ותלווה את הפודקאסט הזה בכלל לאורכו, זה מה המטרה?
הייתי אומר, להתמנף יותר.
אוקיי. זאת אומרת, כרגע יש לך כסף,
לקחת יותר, לקחת יותר סיכון, מושכל, לא לשם לקחת סיכון, ליהנות עוד מהעניין הזה, שקוראים לו מינוף, וגם דירה ראשונה על שמי, הרי מין בעל, אולי שכחתי להגיד את זה פרק אחרון, עשינו הסכם הלוואה, אז קנינו ביחד, עשינו הסכם הלוואה, אז דירה היא לא על שמי, רכשתי עוד נכס, עם שני אחים שלי, קוס באסטרטגיית השלישים.
מי שרוצה לשמוע פרק 1-7.
נכון. קוס שאנחנו גם מדברים על מה זה אסטרטגיית השלישים בעצם.
נכון.
Long story short, כביכול, קוס שני נכסים, או חלקים משני נכסים. קוס, ואני עדיין, קוס, יש לי פטור, קוס, ממס דירה ראשונה, ממס שבח, מכל הקוס, הטבות האלה. אנקוס, ממימון מקסימלי. ואני רוצה לנצל אותו עכשיו, בבקשה, יאב.
אז קודם כל, זה ממש, כאילו, ממש אפשר לראות פה את האסטרטגיה ואת החשיבה מראש. זאת אומרת, אם היינו מתחילים בדירה על שמך, אז כל שאר הדברים היו הרבה פחות אפשריים, ולכן חשוב להתייעץ במומחים. נעשה פה איזה דיסקליימר, שכל דבר שאנחנו הולכים להגיד גם בפרק הזה, גם בפרקים הבאים וגם בפרקים הקודמים, זה לא ייעוץ מותאם אישית, אלא משהו פרטני שאנחנו מדברים עליו ביחד, ואולי דווקא מתאים לכם, ותבינו כמה חשוב הייעוץ הזה לפני, כי טעות בדבר הזה בעצם, אם סתם לצורך הדוגמה, היינו קודם כל קונים לך דירה, ואחר כך היינו קונים דירה באסטרטגיית השלישים, אז היית משלם מס רכישה.
היינו הורים לעצמנו ברגל, הסדר פה היה משנה את הכל.
כן, בדיוק, בדיוק, ואנחנו בסופו של דבר נסיים עם בדיוק אותם נכסים, פשוט במסלול אחד זה יהיה בלי מס, ובמסלול השני מס של בערך עשרות, אם לא יותר מזה, אלפי שקלים.
נכון, קוס, אני אוסיף לזה, גם מהצד של הלקוח, שתפו קוס כל מה שאתם יכולים. קוס, אפילו דברים עד גבול מסוים כמובן, קוס, שלא נראים לכם רלוונטיים, קוס, יכולים להיות רלוונטיים.
לגמרי. לגמרי, אני מאוד מסכים, ובסוף כדי לקבל את הייעוץ הכי מדויק, צריך לשתף את כל הצדדים, ושכולם יהיו כמה שיותר מופסים. אז אוקיי, אז אנחנו חוזרים אליך.
מטרה היא מינוף.
מטרה היא מינוף, והגדלת ההון אני משאר, כי מינוף והכנסה פסיבית קצת...
תזרים לא מעניין אותי כל כך.
אוקיי, מעולה. ומה ההון העצמי שכרגע עומד לרשותך?
כמעט 1.3 מיליון שח.
שזה יפה, בהתחשב זה שאנחנו יודעים שבגיל 30 הגעת למיליון,
כן.
אז בעצם...
הוספתי עוד קצת לאורך הזמן, והתיק עלה. הוא לא בסיס שלו, אני גם אציין את זה. התיק היה מורווח בסיס שלו ב-$75,000. כרגע הוא מורווח ב-42. הייתה עלייה יפה בסופש.
כן, 2023 נפתחה ברגל ימין יחסית, אחרי 2022 שהייתה יותר קשה.
עדיין לא בפיק, אבל כן, אני מורווח בתיק, אבל פחות ממה שהייתי בעבר.
סבבה, ואתה חשבת על לפדות משם בעצם כספים כדי לעשות את המהלך הזה?
כן.
אוקיי, אז קודם כל חשוב לקחת בחשבון, אם דיברנו קודם על מיסוי, שכל בעצם מחירה של מניות ברווח, אתה מוסה ב-25% על הרווח, מס רווחון, אוקיי? וזה בחלק היחסי, זאת אומרת, זה לא יהיה הכל, כאילו בסוף אפשר לחשב את זה, כמה זה יוצא, אבל בעצם זה 25% על הרווח.
ואפשר להזדקות גם על העלייה של האינפלציה.
כן, יש כל מיני דרכים להוריד את זה, ואנחנו נמליץ לכם להתייעץ עם מומחה למס, רואה חשבון או עורך דין שמתמחה בדבר הזה.
זהו, כבר נתתי כוס לרואה חשבון שלי, כי אני עצמאי, כוס heads up, שאני הולך להתייעץ איתו על זה,
מעולה.
לעשות את זה בצורה הכי יעילה מיסוית.
מעולה.
כן.
ואתה חשבת על מספר שאתה מתכנן לבדות, או שאתה אומר אני פתוח ובוא נדבר על יתרונות וחסרונות?
בטוח לא הכל.
מעולה.
כוס, אני כן כוס, רוצה, כוס, במינימום של המינימום להשאיר שם $100,000, שזה סביב $360,000-$350,000. חוץ מזה אני פתוח.
יש לך עוד נכסים מעבר לנכס הזה? זאת אומרת, נכסים שיושבים בשוק ההון, פנסיה, קרן השתלמות,
כן,
קופות גמל להשקעה?
כן, יש פנסיה וקרן השתלמות, שבשניהם ביחד יש סביב ה-150,000 שח. הנה, יאב, מוציא את העת.
אשטג התחלנו.
לכל אלה שמאזינים ולא רואים.
זה עת דיגיטלי.
מוציא את האייפד.
אוקיי, אז 150 אלף בעצם בסגור לפנסיה.
קרנות השתלמות וקרן פנסיה. כולם צמודות ל-S&P 500.
אוקיי, אני אתחיל בזה שמה ש... קודם כל קרן השתלמות, תחרטו לכם את זה על המצח, לא לבדוק קרן השתלמות.
פותחים, לא פותחים.
אני כבר...
עשית את הטעות הזאת?
עשיתי את הטעות הזאת.
לא, יאר.
לא בכוונה, כאילו, כמובן שזה בא עם סיפור טוב, זה לא סתם ככה.
אני רוצה לשמוע את זה בהזדמנות.
אז אם אתם תחזרו לפרק 0, תזכרו בזה שאני מינפתי את עצמי למוות בגיל 23, כולל לקחת הלוואה לקרן השתלמות, ובתוך מחשבה של...
פתחת או לקחת הלוואה?
לא, לקחתי הלוואה. לקחתי הלוואה של, כאילו אז היה 80% מהקרן השתלמות, ופרסתי, כאילו אז נתנו לי לחמש שנים, אוקיי? ואז עברו חמש שנים, ואני, אם אתם זוכרים, טיילתי בטיול גדול, אני מוצא את עצמי נוסע ברכב שקניתי באוסטרליה, חוצה את המדבר של מרכז אוסטרליה, עם הנוף של האולורו וקנגורים ברקע, ודורית מהבנק מתקשרת אליי בוואטסאפ. אני כזה, וואו, דורית מהבנק.
בדיוק ממך אני רוצה לשמוע עכשיו ברגע הזה.
בדיוק. וכזה, היי דורית, מה המצב? היא אומרת, אתה יודע שיש לך הלוואה ששבוע הבא צריך לשלם אותה של 50 אלף שקל. אני כזה,
לא.
לא נכון.
לא.
אל תגידי לי את זה.
לא.
ולא היה לי שום ברירה אחרת, אלא לבדוק את הקרן השתלמות, שכאילו ההלוואה הייתה על חשבון, זאת אומרת שאם לא הייתי משלם את זה בדרך אחרת, זה אוטומטית ירד מהקרן השתלמות.
אוץ'.
אז כן, זה קרה.
אפשר לעשות פה איזה סאונד אפקט כזה של אוץ'.
כן, לגמרי, צריך לעשות...
וואו, את הסיפור הזה עוד לא שמעתי ממך.
בסדר, אבל רק ככה לומדים.
אבל היה כיף, הטיול.
היה כיף לגמרי. בקיצור, אם אנחנו חוזרים לנקודה, לא לבדוק קרן השתלמות, זה אחד הדברים הכי חזקים
מסכים.
בשוק ההון, שאתם יכולים לעשות דחיית מס וריבית דריבית על גבי שנים.
תוות מס הכי טובה שיש כרגע.
כן, גם אחרי 6 שנים שהיא פתוחה, לא לקחת משם כסף ולהמשיך לתת לעץ הזה לגדול.
מסכים.
וכנה לגבי הפנסיה, הסיבה ששאלתי, ושוב, פנסיה זה קצת יותר, כאילו... זה עניין של גישה, אבל אני מאוד מאמין בזה שלא לגעת בזה. והסיבה שאני שאלתי את זה בכוונה, זה כדי שנדע בעצם איפה הכסף יושב, כדי שנשמור על איזשהו איזון בין שוק ההון ובין הנדלן. כל אחד במשהו מרגיש יותר בנוח, בצורך הדוגמה, אני באופן אישי, משהו כמו 60-65% מההון שלי בנדלן, ו-35-40% מההון שלי בשוק ההון. למה החלוקה הזאת? בתיאוריה הייתי מעדיף, או הייתי, אני מכוון ל-50-50, אבל בסוף העיסוק היומיומי שלי זה נדלן, והפיתויים גדולים, ולכן אני כל פעם...
גוס מגרד בגוף.
כן, מוצא את עצמי קונה עוד דירה. אבל בגדול, כל פעם שיש לי כסף ביום-יום שאני מצליח לחסוך, אז אני שם אותו בשוק ההון, בין אם זה בקרן השתלמות, ששבוע הבא אני מעביר אותה ל-IRA, כן, פה זה שטרודל, השקעות לעצלנים, ששמעתי פרק מעולה מהם, וזה גרם לי לעשות את הפעולה הזאת, אז תודה לתמיר מנדובסקי.
נו, אני בדקתי אם יש לי מספיק אופה קרן, אתה צריך איזשהו משחה מסוים.
כן, אתה צריך, אני חושב, מעל 100 או משהו.
אז אני כבר מתכנן על זה בעוד שנתיים, אבל כן.
זה שווה. ובאמת, אז רק כדי להבין את האיזון, אז בסוף אם אנחנו מסתכלים על ההון שלך בטוטל, כולל הדירה להשקעה, וכולל הדירה של השליש לשליש, וכולל הקרן, יש לך איזשהו מספר שאתה יודע להגיד, אם אני מוכר אותך, כמה אתה שווה?
וכמה אנחנו עכשיו?
יש לנו פה את ה-150, את הקרן השתלמות ופנסיה, יש לנו 50 בעוש, יש לנו את ה-1,300,000 לפני מיסוי, ויש לך את הנדלן, שאני גם לא יודע בדיוק מה השווי.
יש לי עוד 100,000 שקל בדירה שלי עם האחים שלי, זה החלק, קוס היחסי שלי. ובדירה של ענבל ושלי, שם יש לי עוד 250,000 שח.
כוס
שזה כנראה יותר, כוס 250,000 שח, כוס ששמתי בקירות האלה.
בוא נרשום 300 רק כדי שיהיה לנו גם עגול וגם פסימי. סבבה. אז אנחנו מדברים בעצם...
כוס, אתה עושה לי משהו, בדיקה רקטלית פה. רקטלי פיננסי.
כן, ועוד בלייב. חבר'ה, מי שרוצה לראות את התמונות, אנחנו גם מעלים את זה ליוטיוב אחר כך.
כוס, אני אקבל כל מיני טלפונים מחברים שלא דיברו איתי 4 שנים.
כן. אז בעצם אנחנו עומדים על הון, ונגיד הורדתי 100,000 שקל למיסים בשוק ההון, של בערך 1,800,000. זה ממש בסכמטי. עכשיו השאלה הבאה היא התזרים, זאת אומרת, אני יודע שאתה לא אכפת לך כרגע מתזרים מטובת ההשקעה, אבל כמה, מה יכולת חיסכון שלך כל חודש, כמה אתה שם בצד כל חודש? דיברנו על זה קצת גם בפרק הראשון, אבל אני חושב שזה חשוב, זה נתון מאוד חשוב.
אני עצמאי, אז זה מאוד 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 משתנה. אני יכול להגיד שהממוצע של שנה שעברה היה 15,000 שקל חיסכון בחודש.
אוקיי.
וההכנסה עלתה מאז, אבל גם ההוצאות קצת עלו, ועתידות לעלות.
כן. אז קודם כל, נאחל לך שיהיה במזל טוב ואמן במהרה, אבל זה תזרים מאוד מאוד חזק. זה באמת משהו שמאפשר לנו למנף אל המקסימום, אוקיי? אז עכשיו, אם אני משלב בין הדברים, זאת אומרת, גם אנחנו יודעים שאתה בתזרים חזק, שאתה יכול לשים כסף בצד כל חודש, ואני מחבר בעצם את המספרים. אז יש לנו 1,800,000 ש... זה כמה אתה שווה בטוטל. אני הייתי מייעץ לך להתקרב לאזור ה-50% בנדלן בישראל, או זה הסדרי גודל.
לא, למה דווקא 50?
אין תשובה, אין פה נכון ולא נכון. אני פשוט חושב שזה אפיק לא ממוסה, וזה אפיק די בטוח. זאת אומרת, זה מה שאני מכוון אליו בדרך כלל לקוחות שאני פוגש, בהינתן העובדה שאתה לא מתווך, סתם אתה כן, אבל אתה לא, כאילו, זה לא העיסוק היומי, כאילו, במקרה שלך זה קצת העיסוק היומי, ולכן אני מרשה לך גם קצת יותר אם אתה מרגיש בנוח. אבל נראה לי שגם אוהב את שוק ההון, כאילו, לא הייתי מוותר על כל התיק.
לא, אני עדיין, אני אוהב את שוק ההון.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע ל-900,000 כדי לעשות 50-50 בנדלן, ואם אני מסכם את מה שיש לך כבר, אז יש לך כבר 400,000 בשוק ההון, בנדלן. זאת אומרת, 100 ועוד 300.
נכון.
זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו מפרקים הכל, יש לנו בערך 500,000 שקל פנויים לטובת ההשקעה הזאת, מתוכם 50,000 שאני לוקח לך מהאוש, אני מרגיש בנוח לגנוב לחמישם, זה קודם כל, ואז בערך 450,000
משוק ההון.
משוק ההון.
מהברוקר.
מהברוקר, בדיוק. ואז אנחנו מגיעים לתקציב של בערך 500,000 שקל, אוקיי? זה ככה, שוב, וכמו שאתם מבינים כולכם, זה מה שנקרא בשלוף, וזה לאו דווקא, כאילו אפשר לדבר על זה קצת, על כמה אחוז זה נכון וזה מרגיש לך בנוח. אוקיי? אבל אני חושב שזה שומר על איזשהו איזון בתוך התיק, וכן מאפשר לנו, זה מפה לשם יצא שאנחנו יכולים למנף מצד אחד עד המקסימום שאפשר, בגלל שיש לך תזרים חזק, אני אמליץ לך למנף לפחות ל-75%. אוקיי? והעובדה היא שהיום ניתן לקנות דירה ללא, בלי לשלם מס, את המס רכישה.
נכון.
עד אזור ה-2 מיליון.
נכון.
אוקיי, אז בהנחה שאנחנו לוקחים 500,000 שקל, אנחנו מאוד קרובים ב-75% ל-2 מיליון. אוקיי, אז קודם כל נוריד את העלויות הנלוות, אבל אנחנו מתקרבים לאזור הזה. אוקיי?
אז באזור ה-1.7 מיליון, הדירה ב-1.8 מיליון.
אפילו קצת פחות, כי יש לנו לא מעט הוצאות נלוות, זאת אומרת, מתווך בדירה של 2 מיליון,
זה היה הרבה כסף.
זה אזור ה-50,000 שקל.
כן.
ואז הוא יועץ משכנתה, ופה ושם, בקיצור, יוצא כמעט 100,000 שקל שאתה צריך להוריד מהעון עצמי, זאת אומרת, אנחנו נשארנו עם 400,000 אחרי הוצאות, ואת זה אפשר להכפיל ב-4, כדי להגיע, כאילו, אם אנחנו נוריד על 75%, זה מביא אותנו ל-1,600,000
במקסימום.
במקסימום. עכשיו, פה אני שם את זה רגע על השולחן ואומר, ככה. א', אנחנו, כאילו, מצד אחד אנחנו לא רחוקים מהתקרה, אבל אנחנו גם לא מאוד קרובים. אפשר, כאילו, הייתי רוצה להתקרב לתקרה, כדי שתקנה דירה ותנצל את הפטור. בגלל שיש לנו גמישות בכסף, אז אני שם פה על השולחן שתי אופציות. בגלל שאתה באמת שם בצד הרבה כל חודש, אפשר או לקחת משכנתה שנייה, נגיד מחוץ בנקאי, שזה לא זול, אבל במקרה שלך כן יכול להיות אופציה. זאת אומרת, לקחת 85% או 80% מימון, מה שיביא אותנו לאזור ה-2 מיליון או 1,900,000, ויביא אותנו לאופציות הרבה יותר מעניינות, תכף אני אסביר גם למה. אופציה נוספת היא באמת לקחת עוד איזה 50,000 מתוך הברוקראז' ולדעת שאתה שם את הרווחים הקרובים שלך, אתה שם דווקא שמה, כדי לאזן את זה בחזרה. אבל כל שקל שאנחנו עכשיו מביאים לעוגה, זה בעצם כמעט 4 שקלים בשווי הדירה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים, כאילו, אוקיי, למה אני בכלל מנסה למשוך אותך למעלה עם האף? אחד, כי אמרנו שאני רוצה לנצל את הפטור עד הסוף, ושתיים, אני אוהב את גוש דן. בהנחה שאנחנו רוצים עליית ערך, אני חושב שתוואי הרכבת הקלה בגוש דן, זה אחד המקומות היותר מעניינים להשקיע בהם, זה שילוב של גם מוביליות ורכבת קלה, וגם
ביקוש די קשיח.
ביקוש קשיח, ודבר שלישי, שזה פינוי-בינוי עם פוטנציאל הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, ככל שאנחנו מתרחקים מהמרכז, הסיכוי, זאת אומרת, המפתח שהיזמים מצפים לו הוא יותר נמוך, ולכן יש יותר סיכוי שזה יקרה. וכדי להיכנס, בוא נגיד ככה, לחולון, שאני מאוד אוהב את חולון, אני מאוד מאמין בעיר הזאת, זה עיר מאוד זולה מצד אחד, יחסית, ומצד שני, בונים בעכשיו את הרכבת הקלה, יש לנו תוכנית שנקראת ח-619, שבעצם מגדירה את זכויות הבנייה, מאפשרת ליזמים להיכנס לשם ביתר קלות, אוכלוסייה יחסית חזקה, אנחנו מדברים על עיר במדד סוציו-אקונומי של 7 מתוך 10.
וואלה.
כן, שזה כל החצים מצביעים לאותו כיוון מבחינתי, ולכן זה עיר שאני מאוד מאמין בה בחמש שנים הקרובות. זה הסדרי גודל.
מה יהיה התזרים? אני מאמין שהזכירות, שיהיה פה תזרים שלילי. בכמה הוא יהיה?
אז קודם כל, אני מכוון לתזרים שלילי מלכתחילה במקרה שלך, בגלל שאתה שם 15,000 שקל בצד. זאת אומרת, אם היית אומר לי, תשמע, היה ואני שם 1,500 שקל בצד, אז כל הסיפור הזה היה נראה אחרת, והיינו מכוונים בעצם שווי דירה יותר נמוך, ומשכנתה יותר נמוכה, והיינו מתקרבים לתזרים הניטרלי, נגיד, או משהו כזה. במקרה שלך, אני רוצה שתיקח תזרים שלילי, כי כמו שדיברנו בפרק 0, או גם בפרקים הקודמים, המשכנתא בעצם תגרום לעליית ערך יותר גדולה אצלך, כאילו ל-IRR, זאת אומרת, תשואה להון העצמי, יותר גדולה, אוקיי? בהנחה של עליית ערך בשנים הקרובות. וכן, התשובה היא כן, אתה תהיה בתזרים שלילי. בוא נלך על מספרים קלים, כדי שיהיה לנו קל לחשב. נניח ואתה שם 500,000 שקל בדירה, ואתה לוקח 1.5 מיליון משכנתא. אוקיי? אז קודם כל אנחנו עדיין בפטור, אנחנו בדיוק בתקרה. אנחנו לוקחים 1.5 מיליון משכנתא. 1.5 מיליון משכנתא בעברית, זה אומר סדר גודל 9,000 וקצת, אחרי כל עליות ריבית שהיו בשנה האחרונה. ומצד שני, יש לך הכנסה של בערך 5,000. זה הסדר גודל של השכירות. בדיוק, אז תזרים שלי...
עוד לפני תיקונים, לפני חודש, חודשיים, שהדירה אולי ריקה.
כן, ושוב, אני קצת הגלתי למעלה, אבל בהנחה שאנחנו ניקח 1,800,000, אז 200,000 שקל פחות, אז יצא, נגיד, תזרים של מינוס 3,500.
כן.
משהו כזה. עכשיו שוב, אני חוזר ואומר שזה לא מתאים לכל אחד, וזה מתאים למי שיש לו תזרים חיובי, מי שכל חודש שם בצד 15,000 שקל, זה לא מפחיד בכלל, להיות במינוס 4 כל חודש.
15 בממוצע, חשוב לי להגיד.
לא, מעולה. ושוב, אנחנו לא מתקרבים לשם, זה לא שאני אמרתי, בוא ניקח 10,000 בצד. זאת אומרת, אני מרגיש בנוח עם זה. אם אתה לא מרגיש בנוח, אז תעצור אותי, כי בסוף המטרה, שתשן יותר טוב מחר בלילה.
אני גם ככה לא ישן, אז זה...
לא, אני מתחבר לסיפור הראשון שאמרת ש... שאת הכסף הראשון ששמת, ממש הרגשת לו בנוח.
כן, למרות שבכלל, כוס, היום אני לוקח סיכונים, כל כוס הרבה יותר גדולים, אני יושן הרבה יותר טוב, כוס, כי אני יודע מה הסיכונים שאני לוקח, בדיוק כמו שאנחנו...
בדיוק.
כוס, מדברים עכשיו. לא, זה נשמע טוב. כוס, סתם לצורך הדוגמה. אם זה לא היה נשמע לי טוב, כוס, לאיזה כיוון היית מושך?
הייתי קם והולך. בגדול, הייתי שואל למה זה לא נשמע לך טוב. אם היית אומר לי, תשמע, התזרים שלילי מדי, אני לא בנוח עם מינוס 4,000 שקל כל חודש, אז מה שהיינו עושים, היינו פשוט מורידים את שווי הדירה. ההון העצמי היה נשאר אותו דבר, השכירות גם הייתה יורדת, אבל לא באותו קצב של המשכנתא. זאת אומרת, בוא נלך על אותו תקציב של 500,000 שקל שווי דירה, כאילו עם הון עצמי, וקניית דירה במיליון וחצי. אוקיי? במקרה הזה אנחנו לוקחים רק 1,000,000 שקל משכנתא, זאת אומרת 6,000 שקל... החזר, והשכירות תהיה שם במקום 5,000, 4,500 או 4,000, אוקיי?
הבנתי.
ואז אנחנו מצמצמים.
יורד במדרגה של התזרים השלילי.
בדיוק. עד שאנחנו מגיעים לנקודה שאתה אומר, וואלה, אני סבבה עם זה, יכול להיות שזה יהיה אפס. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים תזרים ניטרלי, אז אנחנו נקנה דירה בסביבות 1,000,000.
יש דירות 1.5 מיליון בחולון?
לא. לא, באמת, זו הסיבה שאני כן דוחק בך למנף.
מה המחיר כניסה לדירות בחולון? ואם הדירה שעכשיו אתה מדבר עליה, במחיר הזה של 1,600,000 עד 2,000,000, זה גם כולל שיפוץ, כולל תעלויות הנלוות שהן לאו דווקא לאנשי מקצוע?
אז עוד לא נכנסנו לפרטים, אבל בגדול אני רק מחפש את הנקודת איזון שמרגישה לך בנוח. מבחינת שער הכניסה לחולון, זה מאוד משתנה ותלוי בשכונות ותלוי בזה, אבל אני הייתי אומר, לכוון 1,700,000 לפחות, כי מתחת לזה אנחנו, אפשר למצוא 1,600,000, כן? אפשר למצוא גם 1,500,000, אבל כנראה שאנחנו נקבל דירות מאוד קטנות, דירות שבמצב מאוד לא טוב, או דירות שהן לא לפינוי בינוי, שזה, או רחוקות מרכבת הקלה. אם אני רוצה משהו שהוא רלוונטי לתוכניות של העירייה ורלוונטי לעליית ערך, אז אני חושב שמינימום 1,700,000, 1,800,000 מביא אותנו למקום טוב.
בוא נשים 1,800,000.
יאללה.
1,800,000 מקסימום כולל הכל. זאת אומרת, משכנתה של 1.3 מיליון. תקן אותי.
בסדר גודל, בדיוק.
החזר של 7,500.
משהו כזה. שוב, זה מאוד תלוי בתמהיל.
ברור.
ואנחנו נביא לפה מי שיסביר מה זה. אבל כן, זה הסדר גודל, זאת אומרת, מינוס 7,500.
ואני מנזיל בעצם 500,000 שקל אחרי מיסוי מהברוקר.
כן, סדר גודל.
אוקיי, אוקיי. כוס, לקחתי.
אוקיי, ואז אנחנו באמת נכנסים לאזור חולון. אם היית, נגיד, אם היינו יורדים עוד טיפה, אז אזורים, הייתי פשוט הולך לאזור אחר שהוא גם מעניין להשקעה, בין אם זה אשדוד, רמלה, נשר, יש הרבה מאוד ערים שאני מאוד מאמין בהם, אבל זה פשוט מאוד תלוי ביכולת לקנות דירה. זאת אומרת, אני כן דוחק בך
כן.
לקנות קרוב לפטור ממס, וקרוב לתל אביב, וקרוב לרכבת הקלה, וקרוב להרבה דברים שאני מאוד מאמין בהם. אז אוקיי, אז אנחנו ממשיכים עם התוכנית של 1,800,000, שאני כבר שם בראש בצד, בערך 100,000 שקל עלויות נלוות. עלויות נלוות, קודם כל זה מתווך, דבר שני זה את הליווי שלנו, יועץ משכנתה, עורך דין, אם צריך שמאי.
לא, שמאי מקדים.
שמאי מקדים.
הם בדרך כלל השמאים מעריכים באזורים האלה את הדירות, יותר לכיוון המחיר האמיתי בשוק.
לא, התשובה היא לא.
על פה אם תיווצר דלטה, זאת תהיה וואחד דלטה.
גם נכון. מצד אחד, מצד שני, שוב, אנחנו צריכים לדעת להשתמש נכון בפונקציה הזאת, ולוודא שאנחנו בעצם משיגים מספר טוב של היועץ, כאילו של השמי.
נו, יש לנו שליטה על זה?
קצת. כאילו, כן, כן ולא. בסוף זה משהו שהוא ניתן למסע ומתן, משהו שאפשר לדבר עליו. והניסיון שלי, כן, אנחנו מגיעים יחסית קרוב בחלק מהמקרים, וחלק יותר קשה, חלק פחות קשה. אנחנו כן כבר אחרי שנה של פחות קפיצות במחירים, ולכן כן, כן אנחנו מתקרבים למה שאנחנו נרצה, ויש ויש. אין פה חוקיות, אין פה איזה משהו קבוע. מאוד תלוי ביועץ, בשמי עצמו.
כן.
זהו, בעצם התחלתי להגיד את כל הדברים שזה כולל, גם אני מכניס בראש שלי את הבדק בית.
כן.
והדבר האחרון זה השיפוצון, שאתה בעצם שאלת אם אני צריך שפט, לא צריך שפט. אז אני שם בצד בדרך כלל משהו כמו 10,000 שקל, בין 10 ל-20 אלף שקל בצד, לאיזשהו שיפוץ רענון.
ציוד, לסגור
בדיוק,
קצת.
בדיוק, אם יש איזושהי נזילה בגג, או יש שם משהו, לא יודע, צריך להחליף את הדוד, או אפילו אפשר להכניס בזה איזה החלפה של טפטים במטבח, ומשהו שירענן את הדירה.
קוס קצת קרמיקות בשירותים.
כן, ממש ברמה הכי בסיסית שאפשר. אני חושב שבמקרה שלך, בגלל שאנחנו רוצים למנף, לא הייתי מקצה יותר מדי כסף לזה.
כן.
כי כל שקל שתשים על השיפוץ, זה שקל שאתה לא, זה 4 שקלים שאתה לא קונה איתם דירה.
נכון.
ולכן אני לא רוצה שתשפץ ביותר מדי, זה חלק מהאסטרטגיה. אז אחרי שהגדרנו את התקציב ויש לנו את המטרה, אנחנו עוברים לשלב הבא, שזה אורך או פרק הזמן שאתה מתכנן להחזיק את הדירה. האם יש לך איזה משהו בראש?
אני מאוד דוגל בשיטה, כמו במניות, to buy and hold.
אוקיי, אז קודם כל, בגלל שאתה קונה דירה בתקציב שהוא יחסית גבוה, אז אני לא נגד. זאת אומרת, אם היית קונה עכשיו דירה במיליון שקל, הייתי אומר, סבבה, buy and hold, אבל שוב, וזה כבר לגמרי עניין של אסטרטגיה אישית, הייתי ממליץ לך, נגיד, אחרי 5 שנים, למכור ולקנות דירה לפי התקרה שתהיה של הפטור ממס. כדי
לקפוץ במדרגה.
בדיוק, כדי לקפוץ במדרגה ולנצל את הפטור ממס שעדיין קיים לך.
אז בעצם אתה בסוג של הדירה, נגיד, שיש לי אינבל ולי בחיפה, היית אומר למכור אותה?
באיזשהו שלב, כן. כן, שוב, זה דעתי. אחרי כמה שנים, תראו את הערך עולה, ותתגלגלו, כי בעצם מגיע לה עוד פעם פטור, וחבל לא לנצל את זה. זה מה שאני מאמין בו. יש עוד דרכים לעשות את זה בצורות קצת יותר מעניינות, מה שאני קורא הטריק, שבעצם אתה יכול את הדירה הבאה, במקום קודם כל למכור ואז לקנות, לקנות דירה חליפית מקבלן.
משפר דיור.
משפר דיור, ולהחזיק בעצם בשתיהן במקביל, במשך 3, 4, 5 שנים, וזה בעצם אתה עדיין לא משלם מס, וכבר מחזיק בשתי דירות.
כן.
אבל אז, ואז בסוף התקופה אתה מוכר את הדירה.
נכון, יש לך שנה מאז קבלת המפתח, לא נכון. אם אני לא טועה, נכון?
נכון.
שנה וקצת.
בדיוק. אם זה דירה חליפית רגילה, זה 2 שנים, ואם זה דירה מקבלן, זה 1 שנה. אז בעצם אתה תחזיק בדירה את כל זמן הבנייה, פלוס 1 שנה, ואז אתה יכול, ואז אתה חייב למכור את הדירה הראשונה שנקנה עכשיו.
רק את הראשונה.
רק את הראשונה.
זה, אוקיי.
כן. וזה כאילו כבר אנחנו מסתכלים על בעצם 10 שנים היום סדר גודל, כי עכשיו אנחנו קונים את הדירה הזאת, תחסוך עוד 500,000 שקל, נקנה את הדירה השנייה, נכריז על הדירה החליפית, תחזיק שתי דירות, ואז תמכור את אחרי 10 שנים של החזקה, תמכור את הדירה הזאת בחולון, וישאר לך מספיק כסף כדי לקנות עכשיו, להתחיל מה שנקרא להיות, לעבור לאסטרטגיית הצבירה, שכל פעם אתה כאילו ישתחרר לך בערך מיליון, לפחות מיליון שקל.
כן.
שעם זה אתה תוכל לקנות, נגיד 2-3 נכסים בפריפריה, ובעצם יש לך דירה אחת מרכזית חדשה.
אסטרטגיית הצבירה כבר.
בדיוק. אנחנו עוברים לאסטרטגיית הצבירה ומתחילים לצבור נכסים. ככה בעצם, אם אנחנו פורסים את זה על ציר הזמן, עכשיו זו דירה שאנחנו קונים לסדר גודל של 10 שנים.
כן.
5 שנים פנימה אנחנו נקנה עוד דירה מקבלן. כאילו בערך עוד 8-9 שנים נמכור את הדירה.
קבלן בפריסל.
ממש פריסל. כמה שיותר פריסל.
כן.
גם לנצל את ההטבות שהקבלן יודע לתת לנו, וגם כי אנחנו רוצים עוד זמן להחזיק בדירה, כדי שיהיה לנו כמה זמן, כמה שיותר זמן החזקה. זאת אומרת, שדר גודל 8-9 שנים היום, אתה תמכור את הדירה של חולון, יתפנה לך לפחות מיליון שקל, ואני ממש מגזים למטה.
בכוונה מקשה, ואם הדירה בחולון, כמה שנים מפינוי-בינוי?
אני לא רואה את היום הזה של הפינוי-בינוי כאיזשהו יעד, כאילו זה כן, יש איזה יתרון, אבל כל שלב בדרך, כל יום שעובר, הערך עולה, זאת אומרת, עובר ועדה מחוזית, ערך עלה,
אתה מכניס את הפרמיה הזאת לתוך ה...
בדיוק, מספיק שהתאגדתם כל הדיירים, ויש לכם עורך דין שמייצג אתכם, כבר העליתם את שווי הדירה, כאילו, על זה שאין שום יזם ברקע, כאילו, ברמה הזאת, וכל שלב שעובר, אז הערך עולה. לצורך הדוגמה, הדירה ביפו, מכרת אותה לפני שיצא לפינוי-בינוי, למרות שהייתה מיועדת, ועדיין עשיתי עליה רווח יפה, יותר מהשכנים שמכרו אז ב1,200,000, 1,300,000, רק על זה שהיא חתומה לפינוי-בינוי.
כמה היא שווה היום? כבר קרה שם פינוי-בינוי?
לא, עברו בערך 4 שנים מאז, ועדיין לא קרו שם, לא התקדם.
אוקיי.
שזה רק אומר, כאילו, גם כשזה מרגיש אוטוטו, זה לאו דווקא אוטוטו. עכשיו, אני לא יודע איפה זה עומד, אבל הבניין עדיין שם, זה אני כן יודע. אבל זה גם, כאילו, שוב, אפשר לחשוב על זה. הבעיה באמת בטריק, שאנחנו שמים לעצמנו דדליין. זאת אומרת, ששנה אחרי שהדירה תהיה מוכנה, נהיה חייבים למכור. לא משנה אם זה בדיוק יומיים לפני, אז צריך להיות ערני לזה שיש לזה גם חסרונות כמובן.
כן. אנחנו מנסים לתזמן את השוק קצת.
שזה לא משהו, אבל אנחנו כן קונים עוד זמן, כי אחרת זה למכור אותה אחרי 5 שנים.
ולפחות אנחנו גם מנסים לתזמן שוק שהוא לא כל כך וולטילי כמו שוק ההון.
נכון, וגם אנחנו לוקחים, אנחנו יודעים שיש לנו 9 שנים, זאת אומרת, גם אם במקרה אנחנו בדיוק נהיה בקרייסס, אז עלינו, וגם אם אנחנו נמכור בזמן לא הכי טוב, לפחות יש לנו 9 שנים של עליות מאחורינו.
יש לנו זמן להיערך לזה, נכון?
כן, כן, בדיוק. וגם, אם אתה תרגיש שהזדמנות טובה למכור לפני שהגיע הזמן, תמיד אפשר.
לא, נכון.
אני רק אומר לנו מה המקסימום שאתה יכול להחזיק, אני לא מדבר על המינימום.
לא, נכון.
יכול להיות שנמכור לפני. לצורך הדוגמה, אם תצא שם הפינוי-בינוי ב9 שנים האלה, מה שלגמרי סביר שיקרה, אז אפשר למכור בדיוק כאילו בסיום הפרויקט, נגיד.
בוא ניקח תרחיש סמי-אפוקליפטי לאסטרטגיה במספרים הנוכחים שעכשיו דיברנו עליהם.
יאללה.
נזלתי 500,000 מהברוקר. השוק טס למעלה, שוק ההון בזמן הזה.
כן.
קניתי את הדירה בחולון בעד 1.8 מיליון. כאילו אני מזכיר אותם, הכל בסדר, יש דיירים טובים. מתגלגל כוס איזה דוד פה ושם, כוס בסדר, אבל הריבית כוס לא מפסיקה לטפס, כוס לאורך כל הזמן שאני מחזיק את הדירה, נקשה עוד קצת, אני מרוויח קצת פחות כסף, כוס מתחיל כבר כוס קצת לגרד כזה, ולהרגיש אולי קצת לא נוח.
אוקיי, אוקיי, ויש לך 4 ילדים.
לא יקרה. ובדיוק שברתי את הרגל, סתם. וכוס, לא הייתה עליית מחירים, מי יודע מה.
אוקיי.
כוס, המדינה התאפסה על עצמה, כוס, הבינה שלא מחיר למשתכן יעזור, לא זה יעזור, די עם הפלסטרים. כוס, אנחנו מכשירים קרקעות, כוס, אנחנו מתחילים לבנות כמו מטורפים. כוס, והדבר הזה מורגש בעליית ערך וגם בשכר דירה.
אוקיי. אז קודם כל, עשית פה סערה מושלמת, ואני לגמרי יודע להתמודד איתה, אבל הסיכוי שכל הדברים יקרו בבת אחת,
נמוך.
הוא לא גבוה. עכשיו בוא נגיד אחד-אחד על הדברים. קודם כל, מבחינת ריבית. אם הריבית ממשיכה לעלות, מה שזה יגרור, זה גם עליית מחירים. זה נשמע כאילו, מה פתאום, עכשיו הריבית עוצרת וזה, אבל תסתכלו בכל מקום בעולם שהיה בו היפר-אינפלציה, שבעצם הכסף נשחק, שווי הנכסים שמר על ערכו. זאת אומרת, אם תרגיש, כל מי שגר היום במרכז יודע שסחירויות הולכות ועולות. אף על פי שהריבית עולה. נכון? זה נשמע הפוך, אבל זה מה שקורה. בסוף הריביות עולות, אז הסחירויות עולות, וגם שווי הנכסים בסוף ידבק וימשיך לעלות, כי נדלן
זה... כי אתה מקבל יותר על הנכס.
כן, נדלן זה משהו שהוא בעצם מעמיד בפני אינפלציה.
נכון.
אז נכון, זה יכול להיות שזה יגרום לזה ששווי הנכס שלך לא יעלה ביחס לאינפלציה, אבל הפסד גדול לפחות ביום יום לא יהיה לך, כי גם הסחירות תעלה. דבר נוסף שצריך לקחת, שאפשר להסתכל עליו, נניח ואנחנו קונים ב1,800,000, ואחרי 9 שנים, לא היה דבר כזה בהיסטוריה, אבל אחרי 9 שנים מכרת ב1,800,000. אוקיי? אז אין ספק שהפסדת פה, כן? אני לא מאחל לך את זה, כאילו, ואני מדבר יותר על הפסד אלטרנטיבי, כי כמו שאמרת, שוק ההון קפץ בזמן הזה, וכאילו היית יכול להרוויח.
Cost of opportunity.
כן, בדיוק, ואני לא מזלזל בזה בכלל, כי אני חושב שאנחנו תמיד צריכים לחשוב איפה הכסף יודע לעבוד בצורה הכי יעילה.
מסכים.
אבל נניח וזה קרה, גם במקרה הזה, אתה בעצם צמצמת את המשכנתה, כי לקחת המשכנתה נניח ל-20 שנה, 9 שנים אתה כבר משלם, לקחנו נגיד 1.5 מיליון בשביל המספרים הקלים, אתה כבר לא חייב 1.5 מיליון, אתה חייב 1 מיליון. אוקיי? ואז כשאתה מוכר את הנכס...
חזירון חיסכון הזה התמלא בזמן הזה.
בדיוק, בדיוק. ואתה נשאר בעצם עם... שוב, זה לא רווח, לא רווח גדול, אני לא מאחל לך את זה, אבל בשורה התחתונה אתה לא יוצא פה מופסד, אתה יוצא פה עם הכסף ששמת, פלוס... מה ששמת בחסירון, בחסירון, חזירון, חיסכון.
חזירון עליון.
בדיוק. שזה לא כסף שאתה הכנסת. כאילו, זה גם כסף שאתה הכנסת, ה-3,500, אבל זה עוד 5,000 שקל שהסוחר שם.
כן, מצד שני גם הייתי גוס בתזרים שלילי, כל הזה.
נכון, אבל גם אם אתה סוחם הכל, זה יוצא בפלוס.
לא, וואלה.
כן, כי בסוף סדר גודל זה יוצא חצי-חצי מהכסף שאתה שם, והכסף שהולך, שנשאר בכיס. אם אנחנו מסתכלים על דווחים של 9 שנים, זה אפילו יוצא 0.6%, הולך לקרן. ואז זה אומר שאתה שמת כאילו כל חודש 3,000 שקל, והדייר שם 5,000, סתם אנחנו עושים מספרים עגולים, אבל בעצם נכנס לחזירון חיסכון בערך 5,000 שקל מתוך הכסף הזה.
לא, אני מבין מה אתה אומר.
אז בסוף הפסדת פה 3,000 שקל על הריבית כל חודש, אבל...
כוס כזה בתרחיש ממש קיצון, זה סבירות שהוא יקרה... מאוד 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 נמוך, נגיד.
נכון, כי גם אנחנו קונים באזורים שאנחנו צופים עליית ערך מעבר לממוצע, מעבר למדינה. למה? כי בעצם יש התחדשות, דברים שמתחדשים, כמו הרכבת הקלה, שבעצם בתואר השני שלי חקרתי את עליות המחירים כתוצאה מבנייה של רכבת, והוכחתי ב-10 מתוך 10 מקרים שבדקתי שרכבת מעלה את הממוצע, את המחירים מעל הממוצע במדינה. אז אם יש סטגנציה עכשיו במחירים במשך 9 שנים, אז הרכבת הקלה תיתן לך פלוס של 2, נגיד. אוקיי, ששני אחוז בריבית דריבית זה כבר לא רע. תוסיף לזה את ההתחדשות עירונית שיש לנו פוטנציאל, שבאמת יכולה להביא את ה... כאילו היום דירה חדשה בחולון, של, נגיד אנחנו נקנה 3 חדרים, נקבל 4 חדרים, אנחנו מדברים פה כבר על אזור ה-2.5-3, שזה שווי היום, בלי ירידת ערך. זאת אומרת, גם אם אנחנו אומרים, ממשיכים על הקו הזה, שאין עליית ערך בכלל, קנית ב-1,800,000, אתה יכול למכור ב-2.5. סתם ככה, כי יוסיפו לך חדר ממד ומעלית.
אם יהיה פינוי בנוי אותם.
כן, בדיוק. ושוב, זה משהו שקורה במיוחד בחולון, בגלל התוכנית שאנחנו מדברים עליה, תוכנית ח-619.
מדהים. שהתוכנית הזאת קורית בוודאות.
היא כבר אושרה, היא כבר רצה, היא כבר קיימת.
לא יכול להגיע עכשיו איזה ראש או...
לא.
ראשות...
זה לגמרי קורה, מתוקצב, יזמים כבר עובדים בכיוון, זה משהו שהוא חי. אז הנה פירקנו את החששות והפחדים. עכשיו אני אמשיך בשאלות שלי ברשותך.
לא, הולך על זה.
אז דיברנו על משך ההשקעה, דיברנו על סדר גודל של מינימום של 5 שנים, מקסימום של אזור 9 שנים, אם אנחנו עושים את הטריק, אם אנחנו מחליטים לעבור לאסטרט הצבירה מיד, אז אין לזה שום מגבלה, זה יכול להיות גם 50 שנה. דיברנו על המיקום, בעיקר חולון, אני שוב משוחד קצת, אבל באמת אוהב את המקום הזה.
למה אתה משוחד?
שוחד כי אני כבר דלוק עליו, זאת אומרת, שוב, זה לא בטעות, זה קרה אחרי חקר והרבה שיטותי רגליים. הדירה האישית שלי, כמו שאתם זוכרים, היא ביפו, אבל עשיתי את הקנייה הזאת בערך לפני 3 שנים, זה היה לפני שנכנסתי לשוק של חולון, ואין לי ספק שאם אני מוכר את הדירה ביפו, זה היה הצעד הבא שלי, חולון.
וואלה.
כן, לגמרי. והדבר, דיברנו גם על המיסוי ועל ההוצאות, לא פירטנו בדיוק כמה הולך למי, אבל נראה לי שבאמת זה הסדרי גודל של בערך 100,000 שקל, זאת אומרת, סדר גודל של 5% משווי הדירה, שימו בראש שזה כסף שאתם צריכים לשים בצד.
כן, זה כלל אצבע כזה.
כן, שוב, זה לא מדויק, אבל אנחנו מדברים פה על 2% למתווך, 0.5% לעורך דין, ליווי ויועץ משכנתא שהם בדרך כלל לוקחים פיקס פרייס, אבל לאזור כן. ה-20,000 לליווי, 30,000 לליווי, זה הסדרי גודל. ויועץ משכנתה שזה אזור 10,000, גם טיפה יותר, טיפה פחות, ואת הדברים הקטנים שזה השיפוצון.
כל מיני אגרות, לפתוח תיק משכנתה, שמי.
הייתי שם עוד 10,000 שקל בצד לכל הדברים הקטנים.
כן. שמי לוקח 3,000, 4,000 שמות מקדימה, נכון?
בדיוק, בדיוק, ובדק בית לוקח בערך 1,500, אז הנה פרסנו פה את ה-1,000 שקל, פחות או יותר. מקסימום תשמרו קצת עודף למסטיקים, אבל בגדול זה כמעט 100,000 שקל.
כן.
זהו, זה בגדול האסטרטגיה, אוקיי? תכלס, מבחינת הליווי, הפגישה הבאה הייתה בעצם מתעסקת, היא תתעסק בעצם בבחירת השוק. במקרה שלך, אני, כמו שאמרת, אני קצת נעול על חולון, אבל כן הייתי שמח להציג לך עוד אופציות. כמו שאמרתי, אני מאוד אוהב את יפו, הדירה שלי נמצאת ביפו, ווואלה, 1,800,000, אפשר כבר להתחיל לראות שם הנכסים, זה קשה, אבל יש. עוד שוק שיכול להיות מעניין, זה אשדוד, שהוא קצת שוק יותר זול בגדול, פחות מומלץ.
גם קצת רחוק יותר.
כן, כן, אני חושב שזה, כאילו, אפילו לא נציג לך את האופציה הזאת.
אוכלוסייה יותר טובה, פחות טובה, אותו דבר.
מה, באשדוד? בגדול, המעמד סוציו-אקונומי יותר נמוך באשדוד מאשר בחולון, אבל פשוט השוק מתחיל במחירים יותר נמוכים, ולכן אתה תוכל לקבל משהו יותר גדול, נקרא לזה ככה, או חדש, או יש לזה יתרונות אחרים.
הבנתי.
וזה בגדול מבחינת התהליך. אני כן תמיד מציין בסוף, שדבר ראשון אנחנו קונים דירה להשקעה, ולכן צריך לבוא בראש, שאני לא הולך לגור פה, זה שזה לא נראה לי, או זה לא בא לי...
נתק את הרגש.
נתק את הרגש, נתק את הרגש, אנחנו עובדים בעצם עם האקסל, ולא עם הלב.
אתה נתקל בזה הרבה, יאב, שאנשים רואים דירה, ולמרות שזה עוד עסקה בוננזה...
אוי, אתה לא מבין כמה.
כן.
אני לא רוצה להגיד שמות, אבל לקוחה שפסלה דירה על ג'וק, קרה.
וואלה.
כן, לגמרי.
וואו. זיין, איך אתה מתמודד עם ההתנגדות הזאת?
קודם כל, אני בא עם K300 לכל סיור. סתם. קודם כל, באמת חשוב ההכנה, ובגלל זה אני גם אומר את המשפט הזה תמיד, שאנחנו הולכים לראות דירות, והמטרה שלנו היא למקסם את הרווח, וזה לאו דווקא המקום שתגור בו, הוא בעצם די בהכרח המקום שאתם לא תרצו לגור בו, כי אנחנו מחפשים מקומות שהם היום נראים כמו X, ובעתיד הם יראו כמו Y.
שיהיה פה, כן. איזשהו תהליך בזמן הזה.
בדיוק, בדיוק. ואתם בדרך כלל מעדיפים לגור במקום שכבר עבר את התהליך הזה, ב-99% מהמקרים. אז באמת...
זאת אומרת ש... כוס, אתה מרגיש בטוח להגיד ש... להשקיע בתל אביב, כוס, או גבעתיים, או קיסריה עכשיו לדוגמה, זה משהו שאף פעם לא יהיה מעניין. עזוב סיטואציות קיצון.
אני לא חושב ככה, כי בוא ניקח את תל אביב, בסדר? קודם כל זה שוק ענק. בתל אביב אני יכול לעשות פודקאסט שלם רק על השכונות בתל אביב, ואם תיכנס לתוכנית שנקראת תף א' 5000, תוכל לראות מה העירייה מתכננת לעשות בכל שכונה. אז נתחיל ביפו ג' וד' שאני בעצמי משקיע שם, וגם דיברנו על זה עכשיו, שבעצם מתכננים להרוס את כל השכונה ולמנות שם לגובה. שזה מאוד מעניין, כי אם אני קונה עכשיו דירה 3 חדרים, בתוך 10 שנים יש לי שם דירת 4 חדרים, כבר יש לי פה פוטנציאל. יד אליהו, לצורך הדוגמה, הקו הסגול הולך לעבור שם, שזה הולך לעלות את ערך הנכסים. תוכנית הרובעים בעצם נותנת זכויות בנייה לכל מיני מקומות בתל אביב, אוקיי? כנל בקיסריה, אני לא יודע מה מתוכנן שם, אבל אם עכשיו בונים, לא יודע, פארק גולף חדש, או טיילת, או כל דבר אחר, זה שזה מקום יוקרתי לא אומר שהוא לא יכול לעלות בערכו. זה הרבה פעמים, כאילו המקומות היקרים מאוד, הם יותר תנודתיים, ויסכים איתי כל מי שעכשיו מחפש דירה בתל אביב, פתאום כל העלייה שהייתה, זה בעצם המקום הראשון שנפגע, אבל זה גם המקום הראשון שיתחיל לצמוח ברגע שיתחילו לעלות המחירים, ויעלה בצורה הכי תלולה. אז יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, נקרא לזה ככה, וגם קנה לגבי גבעתיים, בסוף מי שקנה בגבעתיים לפני 20 שנה מאוד שמח על הקנייה הזאת, אתה יכול לספר קצת על המשפחה.
כן, השטג ההורים שלי.
כן, בדיוק. אז אני לא אומר שזה לא נכון להשקיע שם, אני פשוט רוצה שיסבירו לי למה זה נכון להשקיע שם, ואני רוצה לראות את התוכניות העירוניות. מבחינתי כל שוק שנחקור לעומק ונבין מה קורה בו, הוא לגיטימי להשקעה.
מה עם תוכנית עירונית? כוס מתבצעת, כוס, אבל היא נכשלת. הפארק גולף הזה, כוס, לא נרשמים אליו.
אוקיי.
הניהול שלו, כוס, הוא לוקה בחסר.
כן.
לא מעניין. קרה, כוס, בנו, כוס, וואחד נפילה, מרכז המסחרי הזה לא מושך אף אחד.
אני אקח דוגמה מהמציאות. דיברו על הרכבת, רכבת העמק במשך שנים. תכננו אותה והמסלול שלה ופה ושם, וברגע שהתחילו את הבנייה, אז המחירים התחילו לעלות באמת גם באפולה וגם בבית שען, והיה דיבור מאוד חזק שסוף סוף הם התחברו למרכז, והערים האלה הפסיקו להיות מנותקות, המחירים התחילו לעלות, 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 כל הזמן הבנייה המחירים עלו, היה פה פוטנציאל, אנשים הגיעו, התעניינו וכו' וכו', ופתחו את הרכבת, וגילו שהיא בכלל לא קשורה לעיר, פתחו את הרכבת בבית שען במרחק 15 דקות נסיעה מהעיר, כדי להגיע לשם אתה צריך אוטו, ואם אני כבר עולה על האוטו אני כנראה אסע כבר לתל אביב, ומסתבר שגם הרכבת נוסעת רק לחיפה. עכשיו שאם תסתכלו על המפה, מסתבר שבית שאני היא דרומית מחיפה, זאת אומרת אתם נוסעים צפונה, ואז דרומה. אם אתם רוצים להגיע לתל אביב, עדיף לכם לנסוע באוטובוס, וזה על פי גוגל מפס, מאשר לנסוע ברכבת.
ולא ידעו את כל זה תוך כדי שבנו והסתכלו על התוכניות?
כנראה שמי שהיה נכנס לזה לעומק היה מגלה את זה. אבל מדברים, כן, בונים רכבת, אז בוא נקנה שם דירה. זה מספיק טוב בשביל הרבה משקיעים שמקבלים את המידע שלהם מוויינט.
אין, אתה מחמיד על לסעות, אבל אתה היית שם לב לזה לדעתך?
אני קודם כל מאמין שכן, ומה שאני רוצה להגיד בעצם, שזה לא כל כך משנה. מה הכוונה? אם אנחנו היינו קונים ביום שהתחילה הבנייה, ביום שהתחילו את התוכניות והדברים התחילו להתקדם, והייתי מוכר ביום שבא שר התחבורה עם הניבה שלו לגזור את הסרט, הייתי עושה פה רווח גדול מעל הממוצע בשוק. זאת אומרת, כל זמן הציפייה יש עלייה, וזה לא משנה אם הדבר הזה הצליח או הפסיד. זאת אומרת, אם אתה קונה בהתחלה ומוכר בסוף הבנייה, זאת אומרת, ממש ביום שפותחים את מה שזה לא יהיה, את הפארק גולף, אתה עשית את העלייה שלך. זה הנקודה הכי בטוחה לצאת.
הבנתי.
עד הנקודה הזאת הרווחת. נכון שאחר כך בבית שאן הייתה ירידת מחירים. זאת אומרת, מיום הפתיחה, תסתכלו, ממש אפשר לראות את זה בגרפים, אפילו במדלן, מיום הפתיחה של תחנת רכבת עד במשך שנתיים הייתה ירידת מחירים. מי שקנה ביום שפתחו את הרכבת, הפסיד כסף. אוקיי? וזה משהו שבדיוק כמו שאתה אומר, על הפארק גולף בקיסר שאף אחד לא נרשם אליו, אז זה לא כל כך משנה. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים לצאת בזמן, אז אנחנו הולכים על בטוח. נקרא לזה ככה.
זה גם הרי שנדלן לא תמיד עולה בארץ.
הוא לגמרי לא תמיד עולה.
יש את הדעה הזאת, הנדלן תמיד עולה. תמיד עולה בכל מקום, הנדלן רק עולה.
זה חשוב לדעת שכל שוק מתנהג אחרת, וכשאני אומר שוק, אני בכוונה אומר שוק ולא עיר. כי יכול להיות בטח בערים גדולות, אבל גם בערים קטנות, שאתה מסתכל על שכונה אחת ושכונה אחרת, וזה שמיים וארץ.
זה רחוב אפילו, קומה, זה...
ממש ככה.
כל דירה מאוד שונה מהשנייה, כן.
אז בוא נערוז את הפרק הזה, ונגיד שאנחנו...
שאני קונה עוד דירה. בוא נערוז את הפרק הזה.
כן, הנה, ערזנו את הפרק. אבל באמת...
אז אולי נעבור שנייה לשלבים של האפיון.
סבבה. אז התחלנו להגדיר את המטרה.
נכון.
אחרי שדיברנו על המטרה, עברנו על התקציב, חילקנו את ההוגה בצורה פחות או יותר כמו שמרגישה לנו בנוח, דיברנו על התזרים ואיך ייראה ההשקעה בעצם ביום אחרי הקנייה, האם אנחנו סבבה עם המינוס או האם אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו תזרים ניטרלי או אפילו בפלוס יש פעמים. אחרי שעברנו את הדבר הזה הגדרנו את שווי העסקה שלנו, אוקיי? ומשם התקדמנו לכמה זמן אנחנו מתכננים להחזיק, וזה מאוד משפיע גם על המיקומים והאזורים.
ובעצם על האסטרטגיה של...
ועל האסטרטגיה לטווח רחוק.
כן. לא, מה אנחנו עושים בזמן הזה, איך אנחנו מתזמנים את זה עם הדירה שדיברנו לקנות אותה לנייר לשיפור דיור.
בדיוק. ושוב, זה לאו דווקא חייב להיות להידבק לתוכנית, כמו שאמרנו קודם, משהו שיכול להתעדכן עם המטרות ועם השינויים בחיים. אחר כך דיברנו על בעצם משך ההשקעה, דיברנו, ומיקומים קצת.
כוס, לקחנו תרחיש קיצון, כוס, לראות איך אני מרגיש איתו, כוס, ואם אני יכול לעמוד בו.
נכון, ממש חשוב, ממש חשוב לשים את הוורסט קייס בראש ולראות מה קורה. הוספנו לזה קצת, דיברנו קצת על סוג הדירה, עדיין לא נכנסנו לזה, אנחנו ניכנס לזה כמובן בפגישות הבאות, אבל דיברנו על שזה יהיה נכס לא לשיפוץ. עם פוטנציאל לעליית ערך, זה בעצם מה שמעניין אותנו.
הסברנו מה יכול לגרום לעליית ערך.
נכון, אז אנחנו נלך על משהו שהוא יותר מכוון להתחדשות עירונית, קרוב לרכבת הקלה, במצב יחסית טוב. דיברנו על כל ההוצאות הנלוות, מה זה כולל, ואמרנו שזה לא הולך להיות מושלם, ואנחנו לא הולכים למצוא את הנכס שאתה תרצה לגור בו, אלא את הנכס שייתן לך את העליית ערך הכי טובה, וזו בעצם המטרה. וזהו, אנחנו נסכם את הפרק. נגיד תודה לג'ורדן. ותודה לכם המאזינים שאתם ממשיכים לדרג אותנו גבוה ושומעים אותנו מכל רחבי הגלובוס, ואנחנו מפצירים בכם לשלוח את זה לחברים. ניפגש בפרק הבא.